טוב, היום אנחנו מסיימים את סוגיית התורה והאדם. דף 26 כבר מצולם אצלי במקום. כלומר, מוכן, צריך לצלם אותו. זה שלושה עמודים, דף 26, ואז נתחיל סוגיית עמל תורה. בסדר? יש לנו בעצם, היום אחרי שאנחנו נסגור את סוגיית איך האדם מוצא את עצמו בתוך התורה, בעקבות כל מה שלמדנו ועל גבי כל מה שלמדנו, יש לנו עוד שלוש סוגיות, עמל תורה, לימוד תורה וחיי תורה. אנחנו בסדר יחסית, זה בסדר. טוב, היום באורות התשובה הזכרנו קטע אחד מפסקה מספר 2. אבל בואו נברר את הדברים בצורה מסודרת, ואני חושב שמה שנלמד היום, שתי פסקאות במוסר אביך, פסקה אחת בפרק ב' פסקה ג' ופסקה שנייה בפרק ד' פסקה ד', שתי הסוגיות האלה בעצם הם, אם אפשר לומר, ממש הסיכום העקרוני של כל מה שלמדנו פה, איך האדם מוצא את עצמו או מחויב למצוא את עצמו בתוך התורה. בואו נראה. נתחיל בפסקה מספר 1, מוסר אביך פרק ב' פסקה ג'. יסוד תיקון העבודה הוא לסדר כל דבר וכל כוח, בין בנפש ובין בעולם, ביושר על מכונו, ולא להפך הסדרים ולמנוע בזה השפעת הכוחות. כלל יסודי מאוד בהשקפת עולמו של האדם וממלא בניהול החיים על פי השקפת עולם הזו, שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, הכל ברא לכבודו. הכל יש לו כובד, יש לו משקל, יש לו ערך, יש לו חשיבות, והוא צריך לצאת אל הפועל באופן כזה או באופן אחר, במינון איכותי כמותי כזה או איכותי כמותי אחר. לכן יסוד תיקון העולם, והוא או גם הוא תיקון האדם, יסוד עבודת השם, זאת ההכרה של כל אחד מהכוחות שנמצא באדם ובעולם, ואם עכשיו מדברים על האדם כפרט, כאינדיבידואל, זה לזהות את הכוחות האלה, ולהוציא אותם מהכוח אל הפועל בצורה מסודרת, כפי שאותו כוח מבקש לצאת אל הפועל. אני חוזר שוב, יסוד תיקון העבודה. היסוד, אמרנו הרבה פעמים, שהרב לא מזכיר בכל מקום את המילה יסוד. יסוד זה אומר שעל זה הבניין עומד. אלה היסודות. יסוד תיקון העבודה, עבודת השם הפרטית, עבודת השם הלאומית, עבודת השם האנושית, עבודת השם הכלל עולמית, הכלל עולמים וכו', הוא לסדר כל דבר וכל כוח, בין בנפש ובין בעולם, ביושר על מכונו. לזהות את הכוחות, ליצור את הגילוי המדויק של כל כוח והיחסים הנכונים בין כלל הכוחות. זה נקרא לסדר. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. אנחנו בעצם בעולם הזה, באנו לסדר. כלומר, אנחנו לא ממציאים את הכוחות, הכוחות נמצאים בתוכנו. בתוכנו הכוונה באדם ובעולם. הכוחות קיימים, הקדוש ברוך הוא ברא אותם מלמעלה למטה. התפקיד שלנו זה לחשוף אותם מלמטה למעלה. כל כוח לפי עניינו והרמוניה של כלל הכוחות ביחד. לכן יסוד תיקון העבודה הוא לסדר כל דבר וכל כוח בין בנפש ובין בעולם ביושר על מכונו. לא לתת לכוח אחד יתר מקום ולא לתת לכוח אחד חסר מקום. ולא להפך בין הכוחות. ולא להפך הסדרים ולמנוע בזה השפעת הכוחות. רבי יהודה הלוי מדבר על זה הרבה במאמר שלישי, כשהוא מדבר על הכוחות של החסיד, ואז הרמח"ל שם, הכוזרי שם, מתאר את החלוקה של חלק או רוב הכוחות, או לא רוצה להגיד כל, אבל חלק משמעותי מכוחות החיים של האדם, השכל, הרצון, הדמיון, וכו'. ושם אומר רבי יהודה הלוי, שהתפקיד של האדם זה לתת לכל אחד מהכוחות האלה את הביטוי המדויק שלו. אולי נקרא איזה משפט אחד, אפשר רגע כוזרי? תכתבו את המקור, כי המקור חשוב. הנה, ברוך השם, פתחנו מאמר שלישי. נתחיל בפסקה ב'. אמר הכוזרי, תנה לי איפה, סליחה, תאר נה לי איפה, מה הם מעשה החסיד אצלכם? מי נקרא האדם החסיד? אומר רבי יהודה הלוי, אמר החבר, החסיד הוא האיש המפקד על מדינתו. האדם החסיד הוא בעצם מפקד, מושל, ראש ממשלה. על מי? על מדינתו. מהי מדינתו של החסיד? תכף נראה. כל כוחות החיים שלו. הנותן לכל יושביה, כל קבוצה או כל אחד, את לחם חוקם. הוא מספק להם כל צורכם במידה נכונה, והוא נוהג בכולם בצדק. לא יעשוק איש מהם ולא ייתן לאיש יותר ממנתו הראויה לו. אם כן לא פחות, לא יעשוק ולא יותר. כי על כן הוא מוצא את כולם בשעה שהוא צריך להם, נשמעים לו, ממהרים, ממהרים לענות לקריאתו, עושים ככל אשר יצווה ונזרים מכל אשר יאסור עליהם. שואל רבי יהודה, או ששואל הכוזרי, החסיד שהלתיך ולא למושל. אמר החבר, החסיד הוא, הוא המושל. תראו רגע, תקפצו ארבע שורות, מי שיש לו ספר. שכן, למשל, הוא חוסם את הכוחות המתאבים, יש באדם כוחות של תאווה, בין תאוות הגוף, בין תאוות הנפש. אז הוא חוסם את הכוחות המתאבים שלא יתאבו יתר על מידתם, אבל מצד שני הוא מספק להם את אהבתם לפי מידתם. כבר נראה דוגמה. שכן הוא חוסם את הכוחות המתאבים ומונע אותם מעבור גבולם לאחר שנתן להם חלקם, וסיפק להם כל מה שממלא חסרונם. מאכל במידה, משתה במשורה, רחיצה וכל השייך לה, כפי הצורך. כן הוא חוסם את הכוחות הכעסניים השואפים להיגלות שלטונו, למשל מידת הכעס. מידת הכעס של האדם היא מידה חשובה, כרגע לא נדון מה הגדרתה וכו', רק באיזה צדדים היא צריכה להופיע בצורה נכונה. כלומר, זה לא, זה לא נכון לומר, כזו ברוך הוא ברא את מידת הכעס, היא מידה רעה, צריך לסלק אותה לגמרי מהמציאות, לבטל אותה. לא נכון. מידת הכעס היא מידה חשובה ביותר. אם עכשיו היה נושא, אנו מוכיחים שמידת הכעס היא המידה החשובה ביותר בנפשו של אדם.
במה?
בנפשו של אדם, לטובת תיקון האדם והעולם. אבל לא נגדיר את זה עכשיו, אני רוצה לראות רגע משפט אחד. וכן הוא חוסם את הכוחות הכעסניים, השואפים להיגלות שלטונו, לאחר שסיפקם ונתן להם חלקם בנצחנות. עד כמה שזו נחוצה לוויכוחים בחוכמות או בדעות, ולשם גערה באנשים רעים. עכשיו לא נדון בגבולות הגזרה של הגערה, ולא נדון בגבולות הגזרה של הוויכוחים. אבל הנה אתה רואה דוגמה, שגם מידה שהיא מידה מסובכת מאוד כמו מידת הכעס, צריכה באופן מדויק לצאת אל הפועל. אז רבי יהודה לוי כאן נוקט שניים. ויכוחים וגערה. וכו'. וכאן, ואחרי זה אותו דבר אומר רבי יהודה לוי לגבי... אני לא רוצה להיכנס לזה, רק רוצה להראות את העיקרון. ואף לחושים, וכן נעשה לדמיון, הסברה, הפכנו דף, למחשבה, לזיכרון, לכוח הרצון, וכו' וכו'. כל ההתפרטות. אחר כך, אחר כל ההכנה הזאת, מעורר כוח רצון את כל האיברים המשמשים אותו לעשות מלאכתם מתוך זריזות, וכו' וכו'. לכן, העיקרון הוא שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, כל כוח שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא כוח שיש בו ערך ותועלת. בין כוחות הקודש, כוחות החול, לא משנה. ואנחנו צריכים לתת לכל כוח את ערכו, ולהכליל את סך הכוחות באיזושהי הרמוניה כוללת, ולא למנוע כוחות, לבטל כוחות, או להפך כוחות. נקרא שוב את המשפט הראשון הזה, שני אחד. יסוד תיקון העבודה, הוא לסדר כל דבר וכל כוח, בין בנפש ובין בעולם, ביושר על מכונו. ולא להפך הסדרים, ולמנוע בזה השפעת הכוחות. הייתי אומר בצורה מאוד כוללת ומאוד קיצונית, אבל היא נכונה מאוד. ולמדנו את זה פעם בעין היה. שכל מה שקיים בעולם, יש בו גרעין אמת. מה שהופך אמת לשקר, זה לא הגרעין הפנימי שנמצא שם, כי הוא אמת. מה שהופך אמת לשקר זה הנפח. האם אני איתרתי, כלומר ניפחתי יתר על המידה, או חיסרתי, כלומר ניפחתי חסר מהמידה. זאת השאלה. כל שקר יש בו גרעין אמת. אז איך האמת הפכה לשקר? כי הוא לא במידה הנכונה. לישון זה טוב או רע בעולם שלנו? זה טוב. אתה ישן פחות מדי זה רע, יותר מדי זה רע. גאווה זה טוב או רע? זה טוב מאוד. אתה מעצים אותה יותר על המידה, זה נורא. אתה מחסיר יותר על המידה, זה גם נורא. לכן כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בא לכבודו. לכן התפקיד שלנו זה כל כוח שאנחנו מזהים באדם, ואם יש לנו יכולת בעולם, לסדר אותו על מכונו. לתת לו את הכאן, את הבסיס, שהוא יכול עליו לצאת אל הפועל במינונים הנכונים. כן.
כמו שיש המלך שצריך להכיר אותו לגמרי.
נעזור, סוגיית המלך היא סוגיה אחרת, ועסקנו בפעם.
אין כוח שצריך להחליט
על המלך? לא, הצד, הכוח הנכון של המלך הוא מעל השמיים. הוא לא בתוך הספקטרום, הוא לא בתוך הספקטרום הזה.
יש כוח מסוים שהוא צריך להחליט אותו, אנחנו לא יודעים
איזה כוח? לא, זה נקרא המלך.
אבל מה בתוכנו, בכוחות הנפש, איזה כוח מסוים כזה שנקרא אולי זה צד של המלך, שאתה אמור להחליט אותו לגמרי?
תמצא את הכוח הזה. מה תגיד, הנפש הבהמי, זה לא נכון? הצד החיובי שבנפש הבהמי, הוא חשוב מאוד? אז אני עונה. אין כוח כזה, חוץ מהמלך. כשעסקנו בסוגיית הכעס, אז דיברנו בעין היה. אחד השיעורים האחרונים דווקא. שאפילו מידת הכעס צריכה להימצא. ולהגיד שיש כוח שנברא לבטלה, זה ודאי לא יכול להיות.
לא משנה
אם זה הספק אולי? מה? עזוב, זה כבר דרשות. נעזוב עכשיו. כל כוח שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא כוח חשוב. גם הספק הוא כוח חשוב. אם הקדוש ברוך הוא ברא ספק, זה אומר שיש מצבים ומעמדים בחיים שבהם לא נורא להישאר בספק. מה קרה? אז מה? מה? עוד פעם, צריך להחריט את המלאק, זה לא רק שהמלאק שווה ספק, לכן צריך להחריט את כל הספקות. יש מצבים שספק זה דבר שהוא נכון. אדם הגיע לצומת, הוא לא יודע, אין לו כרגע את האינפורמציה, את הנתונים, להחליט לפנות ימינה או שמאלה. כרגע שווה אל תעשה עדיף. עוד 5 דקות, יהיה לך יותר אינפורמציה, תדע מה להחליט. יש מצבים שבהם הספק הוא ברכה גדולה. אמנם אין שמחה כתרת הספקות, זה נכון. אבל יש מצבים, אם אנחנו ברא מציאות של ספק, אז היא מציאות חשובה. אנחנו לא מזלזלים בספק. אי אפשר לנהל את החיים כאידיאל על פי ספק, שהכל הוא ספק כל הזמן. זה המלאק. ספקיות טוטלית, מוחלטת, זה המלאק. אבל ספקיות מזדמנת במצבים מסוימים, זה ודאי שיש בזה ערך. הלכתי לחנות לקנות חולצה. ראיתי 3 חולצות. הלכתי לחנות ספרים לקנות ספר. ראיתי 3 ספרים. יש לי 20 שקלים לקנות ספר או לקנות חולצה. וכן, יש לי עכשיו 1 מ-6 אפשרויות. או לקנות 1 מ-3 החולצות, או לקנות 1 מ-3 הספרים. התלבטתי, חזרתי הביתה. ישנתי על זה עוד לילה, חשבתי מה חשוב יותר, מה חשוב פחות. למחרת החלטתי שאני קונה חולצה. איקס. בסדר גמור. אז הספק הזה הביא אותי להכרעה יותר מדויקת. מה לקנות? יום למחרת. אז בשלב הזה של יום ראשון, הספק היה ברכה. אם הספק היה נמשך ליום שלישי, זה היה נורא. בסדר. אבל הספק ביום ראשון הוא היה נכון. אבל התפזרנו, אני מציע, בואו נחזור. בואו נחזור אלינו, כן.
שמעתי אתמול מחבר שהוא הכיר לי משהו שלא שמעתי מפי רב נחמן, הוא שמר שצריך לעבוד להחדיר את האמונה לכל האיברים. נשמע לי, היה נשמע את אמור, להחדיר את האמונה לכל האיברים. כאילו, מה יש? יש איבר שאין בו אמונה, איבר. יכול להיות שזה איזשהו קשור למשהו, לעניין הזה?
כנראה שכן. שבכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, כולל עברי הגוף, כולל הרמקול הזה, יש איזשהו ערך חיובי שצריך לגלות אותו.
מה שאומרים, אמונה מבחינת חיים, אמונה שצריך...
וכו', כן. בואו נתקדם, חבר'ה, אנחנו לא מתקדמים. בואו נתקדם. אני חוזר שוב. יסוד תיקון העבודה הוא לסדר כל דבר וכל כוח, בין בנפש, בין בעולם, ביושר על מכונו, ולא להפך הסדרים ולמנוע בזה השפעת הכוחות. האלוהים עשה את האדם והעולם ישר. זה... זאת נקודת מוצא, זאת נקודת השקפה בסיסית מאוד. במלוא, מה זאת אומרת שהאלוהים עשה את האדם ואת העולם ישר? שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם בצורה מדוקדקת ומדויקת, כשסך הכוחות וכל אחד מהכוחות בפני עצמו, יש בו צורך לתיקון העולם ולתיקון האדם. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא לא רק את הכוחות, אלא הוא ברא גם את האמצעים, את הכלים, את הדרכים, איך להוציא את הכוחות האלה מהכוח אל הפועל. האלוהים עשה את האדם והעולם ישר, במלוא הכוחות מצד עצמם, והאמצעים הדרושים לשלמות הגוף והנשמה. אז הקדוש ברוך הוא ברא נשמה, הוא ברא, נקרא לזה כך, כלים לתפקוד הנשמה. הוא ברא גוף, הוא ברא כלים לתפקוד הגוף, וכו'. במלוא הכוחות והאמצעים הדרושים לשלמות הגוף והנשמה, להוצאתם אל הפועל, להטיב ולהשכיל. עכשיו מה קורה אצל אדם שמבטל, מצמצם או מהפך את הכוחות? זה 3 מצבים שונים. מבטל ומבטל כוח א', מצמצם ומצמצם כוח א', יותר ממה שצריך לצמצם אותו. מהפך, הוא הופך את כוח א' לב'. למשל, הקדוש ברוך הוא ברא באדם מידת הביישנות. ברא באדם מידת העזות. ישראל ביישנים שבאומות, ישראל רחמני, ישראל עזים שבאומות. לא דייקתי. ישראל ביישנים רחמנים וגומלי חסדים, ישראל עזים שבאומות. שני הכוחות האלה, שתי המידות האלה, שנראות מידות הופכיות, נמצאות בנפש האדם ובפרט בנפש הישראלית. אז אני יכול להגיד ישראל ביישנים רחמנים וגומלי חסדים לבטל את מידת העזות. אני יכול לצמצם את מידת העזות, או להפך, להגיד ישראל עזים שבאומות לבטל את הביישנות או לצמצם את הביישנות, ואני יכול גם להפך. כלומר, שבמסלולים שצריכה להופיע ממידת הביישנות, תופיע העזות. במסלולים שצריכה להופיע מידת העזות, תופיע ביישנות. למשל, חזה המהר"ל מסביר, נראה בהמשך, ישראל ביישנים רחמנים וגומלי חסדים, כלפי השם וכלפי ישראל. ישראל עזים שבאומות, מדויק, כלפי האומות צריכים להיות עזים. אז חס ושלום, אפשר להפך את הסדרים. אפשר להיות ביישנים כלפי העמים, ועזים חס ושלום כלפי ישראל או כלפי ריבונו של עולם. זה נקרא להפך את הסדרים. אז אני יכול או לא להיות אז כלפי אומות העולם בכלל, לבטל את מידת העזות, ואז אנחנו יודעים מה תהיה התוצאה. אני יכול לצמצם את מידת העזות, ואני יכול להפך את מידת העזות למקומות הלא נכונים שלה, לכיוונים הלא נכונים שלה. לכן אומר הרב, והמבטל את הסדר הנמשך מהנהגתו יתברך, הרי הוא מחריב ומהרס. אדם שלא מתפקד כל כוח וכל כוחות החיים לפי הערך המדויק שלו, והתורה נותנת את המידה המדויקת לכל אחד מהכוחות, ולא רק התורה, אלא כמו שרב כותב במקום אחר, נראה גם בהמשך כנראה היום, התורה והשכל הישר, שני הדברים, משהו תורה, אם זה הדרכה של תורה או שולחן ערוך, זה פשוט, משהו לא כתוב בצורה מפורשת, אז פה מדובר יותר על בריאות מחשבתית ונפשית, שאדם יודע להכריע את הדברים בצורה הנכונה. על פי שתי האחרות האלה, צריך לזהות את הערך המדויק של כל כוח. אומר הרב דוגמה, תראו איזה דוגמה פשוטה, שלא נדע. כמו, והמבטל את הסדר הנמשך מהנהגתו יתברך, הרי הוא מחריב ומהרס. כמו למשל, כמו מי שעושק מהגוף את התנועה הדרושה לו. כמו שישכב תמיד מקופל כפנקס, ולא יזוז ממקומו ולא יזיז איבריו. שבוודאי יבטל בזה חיות הגוף. חז"ל אמרו שיש לאדם ארבע אמות. אדם נמצא בשבת באיזשהו מקום. אין רשות היחיד, אין רשות הרבים, אין עירוב וכו'. מה יעשה? יש לו ארבע על ארבע. ארבע על ארבע, כלומר שני מטר אורך, שני מטר רוחב, זה רשותו של אדם. למה זאת רשותו של אדם? ובתוך הארבע אמות האלה, על ארבע אמות, הוא יכול לזוז ולנוע. למה? כי המרחב הגוף של האדם, שני מטר גובה כשהוא ימתח נגיד את האצבעות, הממוצע, שני מטר רוחב, שהוא יפרוס את מוטת הכנפיים. זה המצב הנורמלי של האדם, ארבע על ארבע. אם אין לו ארבע על ארבע, ארבע מאות על ארבע מאות, הוא לא יכול לתפקד. הוא מנוון. עכשיו, כאן אומר הרב דוגמה קיצונית. משל למה הדבר דומה חד ושלום? אדם צריך להפעיל את הגוף, להזרים את הדם, אנחנו נראים עכשיו פיזיולוגית לגמרי. לא נפשית, כי יש לזה גם השפעות נפשיות, כמובן חמורות מאוד. כי יש קשר בין גוף לנפש. אדם צריך באופן בריא, פיזיולוגי, שיהיה לו ארבע על ארבע. הוא מזיז את האיברים, אדם זורם וכו'. עכשיו תדמיינו לעצמכם, אדם נמצא באיזשהו כוך, מחילה מכבודנו, של חצי מטר על חצי מטר, כולו ככה מקופל כפנקס, ככה. יושב ככה אני מוכן לעשות את זה שוב אם צריך. האדם הזה, חוץ מזה, שפיזית יכולים איברים להתנוון, כי אין זרים אדם. נפשית הוא יכול להשתגע. לדרך אגב, שלא נדע, אחד מהטכניקות, זה לא טכניקות, זה דברים פשוטים, של להביא שבועים למצבים מסובכים מאוד, כדי שיספרו או יגידו כל מיני דברים, זה פשוט לשים אותם במצבים פיזיולוגיים, לא לענות אותם, לא לגעת בהם. לא להביא עליהם כלבים, ולא אני יודע מה, לתת להם מכות, ולא למנוע מהם אכילה, פשוט, לשים אותם במקום, קוראים לזה צינוק, לא הייתי אף פעם בצינוק, אני מקווה שאני גם לא אהיה, לשים אותם במקום כזה, שטבע הגוף לא מסוגל להיות במקום כזה, הוא מסוגל אולי באופן זמני, אבל זה לא טבעו להיות במקום כזה. וזה פשוט משתק את האדם, יוצר אצלו מצבים בלתי אפשריים, חס ושלום, עד כדי פגיעה נפשית ממש. יש אנשים במצבים כאלה לא רוצים לחיות יותר. מה סך הכל קרה? במקום שגוף שלהם שוחרר ארבע על ארבע, סך הכל הוא מקובץ. זה לא סך הכל. זה הסדר שהגוף שלי צריך להיות, לא מופיע. אומר הרב, אם לגוף יש את הסדר שלו, אפילו ברמה הפיזיולוגית של זרימת הדם, אפילו לא יותר מזה. וכשאתה מונע ממנו את הסדר, אתה מחריב ומהרס. אז מה נגיד על תנועות הנפש? מה נגיד על כישרונות חיים? מה נגיד על כל זה? עכשיו בואו נקרא את כל המשפט הזה מההתחלה. האלוהים עשה את האדם והעולם ישר במלוא הכוחות והאמצעים הדרושים לשלמות הגוף והנשמה, להוצאתם אל הפועל, להטיב ולהשכיל. ומבטל את הסדר הנמשך מהנהגתו יתברך, הרי הוא מחריב ומהרס, כמו מי שעושק מהגוף את התנועה הדרושה לו, כמו שישכב תמיד מקופל כפנקס, ולא יזוז ממקומו ולא יזיז איבריו, שבוודאי יבטל בזה חיות הגוף. כן, מי שמונע את נפשו, אם זה מבחינת תכונות, יכולות, כישרונות וכו'. כן, מי שמונע את נפשו מהתנועות הדרושות לה, הרי הוא עושק ממנה את חוקה. הוא מוכרחת להתקלקל. אומר הרב יותר מזה, ולפי ערך הפעולה וחזקתה הראויה לה לפי המשך ההכרה השלמה, כן יהיה ההזק במניעתו. ככל שתופיע אנטיתזה לסדר שצריך להיות, כך הנזק יהיה יותר חמור. אומר הרב נפלא. כל התורה בנויה גם היא, או גם, לא גם היא, גם על אולי, לא זוכר את ראשי התיבות. כל התורה בנויה, איך? לא יודע, לא זוכר, פעם פתחתי את הסוגריים האלה, לא זוכר. כל התורה בנויה, נגיד על פי, סוד ההמשך לעניין הנפש. האדם פשוט צריך להמשיך את מה שהקדוש ברוך הוא התחיל. הקדוש ברוך הוא ברא כוחות, אתה פשוט תמשיך את זה, סוד ההמשכה. כפי מה שיוצרה יודע עניינה וכוספה, הראוי באמיתת החוכמה. רבותיי, לכן מה שלמדנו פה, איך האדם מוצא את התורה שבו, איך התורה מופיעה בו, ביחס למקצועות השונים שבתורה, הלימוד מול המעשה, חוכמות החול, מול המעשה, מעשה הקודש מול מעשה החול, כל המכלול הזה, זה לא עניין, בחרתי במקצוע הזה, בחרתי במקצוע הוא. זה עניין של פשוט, לסדר את עצמך, שכל אחד מאיתנו ישים על עצמו את הפתק הזה שנקרא סדרן. אתם מכירים את הפתק הזה? סדרן. אני מסדר את עצמי. כל החיים יצא אנחנו עסוקים בלסדר. עכשיו לא רק לסדר את עצמנו, לסדר את האומה, לסדר את העולם וכו'. כן.
כשאנחנו מדברים פה בפן הפיזיולוגי, אז כל דקה היא קריטית.
כל?
כל דקה היא קריטית. עכשיו אם אנחנו מדברים על התכונות נפש של האדם, תוך כדי החיים תמיד קיימת מציאות שאדם חוסם את עצמו, הוא עכשיו משתקע במשהו אחד, הוא חוסם דברים אחרים. המציאות הזאת היא קצת להסתכל עליה.
הייתי אומר כל שנייה קריטית.
מה?
יש לי שאלה. אם אני צובט אותך או מעליב אותך, מה יותר כואב לך?
או מה?
מעליב אותך.
מעליב.
אם אני מלטף אותך או מפרגן לך, מה יותר משמח אותך? פרגן. הכלל היוצא משתי הדוגמאות האלה, שהנפש היא יותר עמוקה מהגוף. כלומר, אם יתרון לגוף, אם יש יתרון לגוף, היתרון לנפש הוא יותר גדול. אם יש חיסרון לגוף, החיסרון לנפש הוא יותר גדול. אז אם בדקה שאנחנו יושבים מקופלים כפנקס, יש חס ושלום נזק גופני, נקווה שהוא הפיך, אז בשנייה יש נזק נפשי. לכן כל אחד מאיתנו הוא, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, חולה נפש. לא במובן הפסיכיאטרי. במובן הזה שאנחנו כל החיים בעצם עסוקים, קיבלנו 120 שנות חיים כדי לסדר את הנפש. וכשאדם מבטא כוח אחד מכוחות הנפש שלו לא בצורה מדויקת, אז הוא חולה. אז הוא צריך להבריא. אז כולנו בתהליך עברה, בית עברה.
מבחינת הסדר הקדמות של האדם, הזכרנו את הנקודה הזאת שאדם תמיד צריך להקדיש כמה שנים טובה בישיבה. עכשיו, בשנים האלה, איך שאני אומר, זה כמעט הכרחי, אדם שהוא יותר פעלתן, זה כמעט הכרחי שהוא יקבל את עצמו באופן מסוים.
לכן הבדלנו, אתה צודק.
אז המקום הזה בישיבה שלו הוא לא
שם. אתה צודק, לכן הבדלנו ואמרנו. שיש להבדיל בין מבחינת המחשבה לבחינת המעשה. מבחינת המחשבה הוא לעולם לא יוותר על הכישרונות והיתרונות. זה כבר מרגיע אותו. זה כבר גם פועל עליו, כי יש סדר, יש קשר בין המחשבה לנפש והגוף. מבחינת המעשה, אז יכול להיות שבאופן מסוים, לטווח מסוים, הוא ישים באמת כוחות חיים ברמה המעשית, אני מדבר, כרגע בצד, יכול להיות, אבל א', המחשבות לעולם לא שם את זה בצד, ב', גם גבול הגזרה שהוא שם בצד, הוא צריך להיות מדויק, כדי שלא יצא בסופו של דבר שכרו בהפסדו. שאותו כוח שיתכווץ יותר מדי, בסוף יקפוץ כמו פיץ ויתפוצץ עליך. לכן אני מסכים באופן מסוים שיש משהו, אני אומר משפט מסוכן, אבל יש משהו לא בריא בלהיות בחור ישיבה במובן המוחלט של המילה. כלומר, אם זה לא, אם זה בא על חשבונם של כוחות אחרים. עכשיו, יש מי שכמו שראינו ברשב"י, זה אופיו, אז כל החיים הוא ככה, אם כן, כשהוא בחור ישיבה זה מתאים לו, זה בסדר גמור, לא פוגע בשום דבר, כי זה הוא, כי זה הסידור של הכוחות שלו. אצלו ככה זה עובד. ויש אנשים שבגלל שהצימו כוחות אחרים בצורה לא מכוונת, עכשיו צריכים לעשות תשובת המשקל ולמעט את הכוחות האלה. זה כמו תהליך של רפואה, שכשהרופא או כשהחולה לוקח תרופה, זה לא המצב הנורמלי, זה לא המצב הבריא, עד שבסוף הוא יצא למסלול, אל מסלול החיים, ואז יופיעו איזונים בצורה יותר נכונה. אני מסכים. בית המדרש, מצד אחד זה אידיאל גדול, מצד שני צריך לדעת שזה סוג של תהליך רפואה. איך הגמרא אומרת? גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. מסכת יומא. אם כן, תשובה שווה רפואה. אז תהליך התפתחות רוחנית זה תהליך של התרפאות. כשאתה מתרפא, אתה לוקח תרופה. איך הרב אומר במקום אחר? שהבריא לא צריך לה. אז כולנו חולים.
הבריא לא צריך.
הבריא לא צריך לה, לתרופה. אז כולנו חולים. לכן אנחנו לא אומרים שאנחנו מבטלים את הכוחות, אנחנו אומרים שאנחנו מסדרים את הכוחות יותר נכון, ויכול להיות שבאופן מעשי נשים כוחות מסוימים כרגע בפינה, ויש לזה מחיר, אני אומר שלא. אבל יכול מאוד להיות שהמחיר הזה שווה, כי אנחנו צריכים עכשיו להזין את הכוחות ההפוכים. זה האמצע של הרמב"ם, הליכה מהקצה לקצה. אז כשאדם נמצא בקצה אחד, הוא צריך לפנות לקצה השני, שלא יעשה מהקצה השני אידיאל. הקצה השני זה כדי להזין את הקצה הראשון. המחשבה היא היסוד של הכל. המחשבה צריכה להיות לסדר כל דבר וכל כוח, בין בנפש בין בעולם, ביושר על מכונו. זאת המחשבה. תראה, היום יש קורסים כאלה או שיטות שלמות כאלה שנקראים מודעות עצמית, מוח אחד, כל מיני דברים כאלה, נכון? העולם מתפתח ובני אדם מאוד מעוניינים להגיע לעצמם, לסדר את הכוחות האמיתיים שלהם בצורה נכונה, בצורה מסודרת. לכן גם תהליך התשובה הוא הולך ומתפתח.
אם ניקח את
הדוגמה
הנקודתית בהקשר הזה, אדם שהוא באמת קפיץ, אם יש בחור ובנשימה כמשל שהוא באמת קפיץ, אז לעולם לא תוצא רק לבם של אתה צריך לממשל, אלא אתה צריך לדעת שיש
מה... מה זה אדם שהוא באמת קפיץ? אדם שהוא קפיץ הוא לא יכול לחיות בעולם. מה זאת אומרת הוא קפיץ? הוא מקים משפחה, הוא נשוי, הוא מפרנס, הוא לא יכול יום אחד להגיד לאשתו, את אשתי, מחר את לא אשתי. יום אחד הילדים שלו זה איזה אלף, יום שני מישהו אחר. הוא בא לעבודה, יום אחד הוא הולך לעבודה, יום מהם הוא לא הולך לעבוד. בעולם הזה אין קופצנות במובן הזה של המילה. יש אדם שאולי הקביעות יותר קשה לו. בסדר, להגיד קפיץ לא הייתי אומר. כי קפיץ זה חוסר עציבות מוחלט. אז אדם שהקביעות היא יותר קשה לו, אז באמת יכול מאוד להיות א', שלא צריך לאנוס אותו יותר מדי, וב', שכן צריך להביא אותו לאיזושהי מציאות שבממדים מסוימים של חיים, ששם ודאי נדרשת הקביעות כנקודת מוצא, הוא חייב להגיע לקביעות הזאת. לא יכול להגיד אני קפיץ. זאת אומרת אתה קפיץ. איך תקים משפחה?
אז מצד אחד בונה את עצמו בנקודה, לא יודע, אבל מצד שני יודע שלא צריך לתרום את
עצמו. צריך לדעת עד לאן אפשר לאמץ כל אחד מהכוחות. אנחנו חיים בחברה שבה החברה מסדה, סדרה, עיצבה, איזה שהם נקרא לזה ביטויי חיים, וכביכול כולם צריכים למצות את ביטויי החיים האלה. ואם זה לא מתאים לי, אז אני עכשיו מאמץ את הכוחות שלי מעבר למשהו אני. זה דבר נורא. אז האדם חי בשקר. הוא מנסה להצדיק את הקיום שלו בזה שהוא מספק את התאווה החברתית של להיות כמו כולם, אבל הוא בעצם פוגע בעצמו. צרינו הרב, זאת מחלה מצויה מאוד, שאדם, שהחברה מאוד מרוצה ממנו, רק יש בעיה אחת, שהוא לא מרוצה מעצמו. זה נורא. אדם צריך לעשות סדר בתוך המערכת הזאת. כן, ליאור. מה?
מה זה
משנה
שהחברה
מרוצה? עובדה שזה משפיע עליו.
אבל הוא צריך להיות מחובר לעצמו.
ודאי שהוא צריך להיות מחובר לעצמו. כמה אנשים לא מחוברים לעצמם? כמה כן מחוברים לעצמם?
תלוי. כמו שהוא אמר לגבי הקפיץ הזה, זה ברור כל אחד במידה מסוימת צריך לחסות משהו מסוים. כל אחד יש את המידה מסוימת שלא יודעים להגיד קצוב לו, שאין כל אחד באמת שזה רמה שהוא יכול להגיע אליה, כי תמיד צריך לשאוף יותר, או שיש גבול שהוא לא יכול לעבור אותו.
באופן אמיתי יש גבול שהוא לא יכול לעבור אותו, רק הוא לא יודע את
זה. זאת אומרת שהוא יכול להגיע למצב בית מדרש שהוא ירגיש חנוק.
אז הוא יכול. הריני לבשר לך בשורה רעה שיש מציאות, לצערנו אני מכיר כמה כאלה, יש מציאות בבית מדרש של אנשים שמאמצים את מוחם, נפשם, גופם וכו', יתר על היכולת שלהם, עד כדי שזה ממש פוגע להם פיזיולוגית בגוף. והם הולכים לטיפולים רפואיים פיזיולוגית בגוף. והרופא, רק שנייה, והרופא יגיד להם, אתם צריכים לתת לעצמכם מנוחה, להקל על עצמכם.
מה? אני אגיד את המסודר, דיברנו על זה פעם.
דיברנו בחדש שעולם, אני גם זוכר שדיברנו על זה. טוב, מתקדמים? כן, בן. הסיפור על הרב אליהו והחולת נפש בטלוויזיה?
זה הסיפור על בן ישחי בהקשר הזה.
שמה?
שהוא היה חולה בזה מחלה, והרופא אמר לו, אתה צריך לתאר ביערות לנוע. הוא אמר לבן שלו, טוב, תביא איזה ספר, נתחיל סוגיה, שאלה נוע, זה בבונן. הוא אמר לו, אמר, אתה צריך להיות בשקר. בהתחלה אמר לו, תביא ספר, אחר כך אמר, אחר כך אני הייתי תן לי שם מחול, יוצא ליער. זה אחד מהשם חוץ שמופיע בלשון חכמים.
איפה זה כתוב? בלשון חכמים?
זה מופיע על השם חוץ הזה.
תראו, בעלי המוסר הדגישו מאוד את הנקודה הזאת, שכל מה שאדם עושה, שיהיה מרוכז במה שהוא עושה. למשל, הם הדגישו מאוד את הנקודה שכשאדם אוכל, יהיה עסוק באכילה. לא ירצה להרוויח שתי משניות ועוד איזה קטע במשנה ברורה. כשאתה אוכל, תאכל. חבל הזמן, יכול עם העיניים בינתיים להספיק שתי משניות. תאכל. תהיה מרוכז באכילה. בעלי המוסר מאוד הדגישו את הדבר הזה. כל מה שאתה עושה, תהיה כולך בזה. כי כרגע אתה עובד את השם דרך זה. כמו שלמדנו אז, בכל דרך אחד היום. זה בדיוק זה, כן.
בהתחלה אמרנו שכל אחד מכוחות הנפש, אפשר, גם אם הוא למראית עין נראה רע, אפשר כאילו זה מבחינת היקוף את יצרי לעבודתך, שאפשר לנצל אותו לשם שמיים.
כן.
עכשיו, מתוך זה, בצירוף למה שאמרת על הגוף, שהגוף מתנוון, וגם הנפש יכול לקרות לזה, אז אם לדוגמה בן אדם מדכא אחד מהכוחות הנפשיים שלו עד שהוא מתנוון, אז הוא בעצם איפשהו מחטיא את, את הייעוד ואת התיקון שלו בעולם, כי הוא אמור, אם הכוח הזה ניתן לו במידה מסוימת, כמו שאמרת, צריך כאילו, בוא נגיד, יש לכוח הזה מטרה, כאילו, הכוח הזה זה אמצעי עיקרי, בוא נגיד, במטרה שלו, שהוא אמור להגיע אליה.
נכון. נכון, הכוזרי כותב טוב, זה דברים ארוכים, אבל למשל הוא כותב באחד המקומות שכשאדם מאמץ יתר על המידה את המחשבה, אז הגוף יכול להיפגע. כמו שהוא מאמץ יתר על המידה את הגוף, אז המחשבה יכולה להיפגע. אז אדם צריך לזהות איפה סף הקיבולת שלו, של אימוץ המחשבה, כמה יכול להגיע, ולשם לשאוף כמה שהוא מסוגל. אולי נקרא זה משפט משפט אחד. תסתכלו אולי דוגמה אחרת, גם באותו, באותה פסקה, מאמר שלישי פסקה ה', יש שם כאן הרבה פרטים, ואז הוא אומר ככה, לגבי השבת וימי החול, שזה גם קשור ליחס שבין החול לקודש. אז הוא אומר כך, אמנם על אף הסדר הזה, כלומר שאדם מסדר את סדר החיים שלו נכון, אי אפשר שיעבור שבוע בלא שיתקלקלו הגוף והנפש, כי במשך ימות השבוע מצטברים מותרות גופניים ונפשיים, אוכרים, מצטברים מותרות אוכרים מלשון אחירות, שלא ייתכן לצרפם ולבערם, כלומר לתקן אותם, לזכך אותם, כי אם על ידי התמדה בעבודת השם במשך יום תמים נוסף למנוחת הגוף. ככה ממלא הגוף בשבת את אשר עבד לו בששת הימים והתכונן לקראת העתיד. זאת המציאות שנקראת שבת, ואחרי זה ראש חודש, ואחרי זה הרגלים, וכו' וכו'. טוב, יש פה עוד הרבה פרטים. אני אופן, לא הייתי אומר שהשבת היא הכנה, הייתי אומר שהשבת היא איזון. השבת כדוע על פי ההלכה היא מיום רביעי, והיא עד יום שלישי. מיום רביעי למשל להפליד בספינה לפי דעה אחת, ועד יום שלישי למשל לעשות הבדלה. אז השבת היא הציר המרכזי. אז השבת היא לא סוף השבוע או תחילת השבוע, אלא היא אמצע השבוע. היא מרכז הכובד של השבוע. טוב, בואו נתקדם. הפסקה הבאה קצת יותר בפרטים של הדבר. את זה הזכרנו באופן לא מקרי כנראה היום באורות התשובה. אומר הרב, זה נראה בטבע המציאות, פרק ד' פסקה ד', זה נראה בטבע המציאות שכל כוח שנמצא בכל דבר וטבעו לפעול, הוא פועל בהכרח. כלומר, היום המדע יודע שאין מציאות כזאת שנקראת סטטיות, אלא יש תנועה. בכל דבר, בכל אטום יש תנועה. אין סטטיות. ודאי בכוחות חיים של אדם, בכוחות נפש של אדם, בכישרונות של אדם, זה נראה בטבע המציאות, שכל דבר שהוא נמצא במציאות ויש לו כוח פעולה, הוא כוח פועל, הוא לא סטטי, והוא מדוע שכל כוח הוא פועל, אז כל כוח שהוא פועל, הוא פועל. הכוח שפועל לא מצפה שאני אדליק אותו, ואני אלחץ על המתק ואני אגיד לו, קדימה תפעל, עכשיו אני מחבר אותך, קדימה תעצור. אין דבר כזה. הכוחות הפעילים שהקדוש ברוך הוא שם באדם, הם פעילים. אז יש באדם כוחות חיים. כוחות החיים האלה פעילים. הם לא מחכים שאנחנו נפעיל אותם, הם לא יושבים באפסנאות ומחכים שנוציא אותם באפסנאות. ניקח אולי דוגמה פשוטה. כוח האש, כוח הבערה. האש היא שורפת. האש היא מהירה, האש היא מחממת. האם היא תאיר ותחמם לי בצורה חיובית, או תשרוף בצורה שלילית? זה לא תלוי באש. האש היא אותה אש, זה תלוי בקרבה שלי אליה. אם אני אתקרב יותר מדי קרוב חס ושלום, אני אשרף. יותר מדי רחוק, אשב כלפיה, היא לא תהיה נפקמינה. היא לא תהיה בעלת שום משמעות כלפי. אם אני אשב במרחק נכון, ביחס אליה, אז היא תאיר ותחמם אותי. תאיר לי ותחמם אותי. אבל האש מצד עצמה, זה לא שהאש החליטה שעכשיו היא שורפת, עכשיו היא מחממת, ועכשיו היא לא משמעותית. זה לא נכון. האש מצד עצמה היא אותה אש. כל השאלה זה איך אני כסובייקטיבי, כי האדם סובייקטיבי מתייחס אליה. לכן אותו דבר אומר הרב, זה נראה בטבע המציאות. שכל כוח שנמצא בכל דבר וטבעו לפעול, הוא פועל בהכרח. אדמה מקבלת מים עם הצמיחה. מים תצמיח? זה תלוי. שתלת שם איחור של גפן, תקבל עץ גפן. לא שתלת כלום, היא תצמיח, קוצים. אבל המפגש בין מים לאדמה יוצר כוח הצמחה. המפגש בין אש למציאות, הוא יוצר שריפה, חימום, הערה וכו'. כל השאלה זה לא האם הכוח הזה נמצא באש או לא נמצא באש, נמצא באדמה או לא נמצא באדמה. כל השאלה זה איפה אני כסובייקטיבי ממקם תשים ביחס לזה. זאת השאלה. אז אותו דבר, כוחות החיים, כוחות החיים שבאדם, הכישרונות שלו, הם כישרונות פעילים. תכף הרב יברר שיש שני סוגים של כישרונות. יש כישרונות שפשוט הם משפריצים מהאדם. האדם לא צריך להתאמץ הרבה כדי לזהות את כוחות החיים האלה שנמצאים בתוכו. זה פשוט משפריץ ממנו. אם הוא פשוט עוצר לרגע ומתבונן ומסתכל על ההיסטוריה שלו אחורה, הוא רואה איך לאורך כל החיים שלו עד אותה נקודת התבוננות, כל הדרך, לאורך כל הדרך, הכוחות האלה פשוט השפריצו ממנו החוצה, בלבוש כזה, בלבוש אחר, בטווח ישיר, בטווח עקיף, לא משנה, אבל הוא מספיק עמוק, הוא מקלף את כל הלבושים של הדברים, והוא מזהה, הנה זה הכוח שהתפרץ פה. אז יש כוחות שאדם מזהה אותם בלי מאמץ, הם פשוט משפריצים ממנו. ויש כוחות שהוא צריך קצת יותר לחפור כדי לזהות אותם בתוכו. והוא האדם הזה, כל אדם צריך לתת לעצמו, או צריך לעזור לעצמו, לסדר את הכוחות האלה לפי הערך הנכון שלהם. בואו נקרא את זה. זה נראה בטבע המציאות, שכל כוח שנמצא בכל דבר, וטבעו לפעול, הוא פועל בהכרח. וכיוון שהוא פועל, הכוח הזה, כמו שאמרנו, לא נמצא במצב הרדמה, ועכשיו אני מאיר אותו להשכמה, זה לא עובד ככה. אלא כיוון שהכוח הזה פעיל, אקטיבי, וכיוון שהוא פועל, כמו שהזכרנו מקודם, המהר"ל אומר, ישראל ביישנים, יש בנו מידת הביישנות. ישראל עזים, יש בנו מידת העזות. מידת הביישנות ומידת העזות פועלת בתוכנו כל הזמן. היא לא מחכה שנפעיל אותה. המידות האלה לא מחכות שנפעיל אותן. הן פועלות אצלנו. אם נכוון את הביישנות נכון כלפי שמיה, את העזות נכון כלפי הגויים, לא נכוון נכון, אז הביישנות תפעל, תתגלה כלפי חס ושלום, אומות העולם. והעזות, גם היא תתגלה חס ושלום כלפי ריבונו של עולם. אז הכוחות האלה הם כוחות פעילים. הם לא כוחות רדומים שמחכים להפעלה. זה נראה בטבע המציאות שכל כוח שנמצא בכל דבר וטבעו לפעול, הוא פועל בהכרח. וכיוון שהוא פועל, אם יזדמנו לו מצבים שפעולתו תהיה מסודרת אל השלמות ותכלית הנרצה, לפעול טוב, אם אני מסדר לו את ההכוונה הנכונה, את התעלות הנכונות, למטרות הנכונות, מצוין. אני יושב סמוך למדורה במרחק הנכון, היא מהירה ומחממת אותי. אני משתמש בכוח ההצמחה של האדמה על ידי שנתתי זרע באדמה, שתתי זרע באדמה, מצוין. ואם לא יתנהג כפי הסדר והתכלית, אבל אם אני לא מתנהג לפי הקריטריונים, לא מגלה את הדברים לפי הסדר הנכון שלהם, יפעול, הכוח פועל. זה לא מת. אין פרווה, בקיצור, אין קו האפס. יש או למעלה או למטה, או פלוס או מינוס. אין אפס, אין סטטיות. כל אחד מאיתנו יודע שאין ימי עלייה, ימי ירידה וימי פרווה. אין דבר כזה. בספר עלי שור הוא כותב בהתחלה, כדוע שלושת המכתבים לבחור ישיבה, הוא קורא לזה ימי האהבה וימי השנאה. מה, אין באמצע? אין באמצע. או שאני מתקרב, או שאני מתרחק. אין באמצע. אדם שלא מתקרב, ממנו הוא מתרחק.
אבל מי שמרגיש מדוכא וחסר מוטיבציה, הוא
מתאמס.
הוא גם
שוקע סכם. ודאי, הוא לא גם. המצב הזה הוא מצב של שקיעה.
אין אפתיות כזאת.
אין אפתיות. אפתיות זה שקיעה. אין אפתיות. אדישות זה שקיעה. אני לא אומר שאין מצב של שב ואל תעשה ברמה הפיזיולוגית. ברמה הפיזיולוגית יכול להיות שאדם יושב, אבל הישיבה הזאת היא עשייה. ברמה הנפשית אנחנו מדברים עכשיו. אדישות זה ייאוש. אדישות זה ייאוש. בין בני זוג יש כמה מצבים. יש מצב של תקשורת חיובית, יש מצב של תקשורת שלילית, ויש מצב של אדישות. המצב של האדישות הוא הרבה יותר גרוע מהתקשורת השלילית. כי כל פעם שלפחות מתקשרים שלילית, לפחות מתקשרים רוצים קשר. עצם זה שמתקשרים, אפילו שזה יוצא בצורה שלילית, זה מראה שעוד אכפת אחד מהשני. ברגע שיש אדישות, זה אומר שכבר חיים אחד ליד השני, זה כבר חורבן. אז עדיפה תקשורת שלילית על אדישות, בצד האמת. לא אמרתי, אז טוב, אז יאללה, אז בואו נעריף כל היום. אבל תקשורת שלילית זה מראה שעוד רוצים קשר. יש עוד איזשהו יחס אחד כלפי השני. והאדישות זה אחד ליד השני. זה לא אחד עם השני. אנשים היום בטעות חושבים שבריחה אל השב ואל תעשה, זה באמת שב ואל תעשה. זה לא נכון. שב ואל תעשה, זה לא תעשה. זה נפילה. אומר הרב, זה נוהג, העיקרון הזה שהכוחות פעילים, זה נוהג בין בדבר שנמצא בו כוח לפעול, כוח פעולה, או לפעול, כנראה לפעול גדול ומסודר. אז הדבר הזה נוהג, שהכוח הזה הוא יוצא מהכוח אל הפועל. ובכל מקרה, ואנחנו צריכים רק לסדר לו את הכיוון, לסדר לו את המטרות, וכו', להגדיר לו את הדברים, לתעל אותו לכיוונים הנכונים. זה נוהג בין בדבר שנמצא בו כוח לפעול גדול ומסודר, לפעולה גדולה ומסודרת, ונשקו ממנו האמצעים קודם שהגיע לתכליתו. כלומר, זה נכון כלפי כוחות חיים שקיימים באדם ולא נתנו להם אף פעם אפשרות לצאת אל הפועל, כי חסמנו אותם לפני כן. או הוא בין במה שהכוח כבר שלט והוציא פעולות גדולות והגונות, נתנו לו כבר אפשרות פעולה, והוא באמת יצא אל הפועל והוציא כל מיני תועליות ודברים חיוביים, אבל אחר כך הפסקנו לו את המשך הפעולה הזאת, ואחר כך נשקו ממנו האמצעים להתמדת פעולתו. לכן יש ללמוד, דילגתי שתי שורות עם הפסקה שהזכרנו באורת התשובה היום, לכן יש ללמוד שכל מי שיש בו איזה כוח מיוחד, וכל אחד מאיתנו יש בו כוחות מיוחדים, אם זה תכונות, אם זה כישרונות וכו'. לכן יש ללמוד שכל מי שיש בו איזה כוח מיוחד צריך להוציאו לשלמותו כפי האפשר לו. ואם לאו, הרי לא די שאינו מוציא ממנו תועלת, יגיד אדם, הכוח המיוחד הזה לא נראה לי. התכונה הזאת, שאני, מה שנקרא, קפיץ כמו שקראתם מקודם, התכונה הזאת לא נראה לי. אני אדיש כלפי התכונה הזאת. אין אדישות. אתה חביבי, תקפוץ. השאלה, אם תכוון את הקפיצה או לא. בין אם תכוון בין אם לא אתה תקפוץ. אתה לא יכול להגיד, אני מכוון חיובית, קופץ, או אני לא מכוון כלום, אני לא קופץ. לא נכון, אתה לא מכוון כלום, אתה קופץ למטה. אתה לא קופץ למעלה. לכן יש ללמוד שכל מי שיש בו איזה כוח מיוחד צריך להוציא לשלמותו כפי אפשר לו, ואם לאו, ואם הוא לא מכוון את הכוחות האלה לכיוונים הנכונים, הרי לא די שאינו מוציא ממנו תועלת, זה לא רק שהוא מפסיד את היתרון שהוא יכול להרוויח פה, אלא הוא פועל בלבול, בלבול סדרים והפסדים גדולים בכל דרכי הנהגתו. אין חיובי, יש ממילא שלילי. אין עשה טוב, יש ממילא רע. אבל מיד כשאדם מזהה את הנפילה ואת הקלקול, אבל מיד שהוא פועל להשלימו, נמשך הכוח אחרי הרצון הטבעי של שלמותו, כשאדם מכוון את הכוח נכון, אז ונשקט מהריסות פעולתו. אומר הרב יותר מזה, זה הכוחות המיוחדים של כל אדם באשר הוא אדם, של ראובן, של שמעון, של לוי, אבל יש כוחות אנושיים שמיוחדים לאדם ככלל המין האנושי, ביחס לבעלי חיים, ביחס לצומח. ומכל שכן, שכוחות הכלליים כולם שנמצאים באדם, חייב האדם להוציא עמל שלמותם, כוח המחשבה באדם ביחס לחי, כוח הנשמה, הקדושה בישראל ביחס לאדם, זה ודאי. מכל שכן, שהכוחות הכלליים כולם שנמצאים באדם, חייב האדם להוציא עמל שלמותם, באופן שכולם יפעלו בשעתם ומקומם, כפי כוחה מן עכשיו ההגדרה, בעצת התורה, בהבנת השכל. שני הקריטריונים שעל פיהם האדם מחליט איך להכריע את הכוחות, לאן לכוון אותם, קודם כל מה התורה מציעה. משהו הלכה, זה דבר פשוט. משהו לא הלכה, אז לפחות מהכיוון של התורה. ב' הבנת השכל, היגיון, סברה, ישרות, נפש, ישרות מחשבה. זה יסוד גדול כאן. עצת התורה בהבנת השכל. שתי המידות האלה. לפיכך, חייב האדם לחפש בעצמו איזה כוחות מיוחדים מוטבעים בו. צריך לא רק איזה כוחות מיוחדים מוטבעים באדם, באשר הוא אדם, ביחס לבעלי החיים הצומחים והדוממים, ולא רק בישראל ביחס לבני אדם, אלא בכל אחד באופן ספציפי, כל אחד מאיתנו באופן אישי, איזה כוחות מיוחדים יש בו. לפיכך, חייב האדם לחפש בעצמו איזה כוחות מיוחדים מוטבעים בו, ולא ישליך אחרי גבו כל מה שימצא בנפשו הכנה לזה, כי לא נעים לו שפתאום הוא גילה שיש לו את הכוחות האלה, את התכונות האלה, את הכישרונות האלה, והוא היה מעדיף להנדס את עצמו בצורה אחרת. הכוחות האלה פעילים, תרצה או לא תרצה, זה יפעל. אלא יעיין ויסתכל להשתמש בהם כראוי. ומכל שכן, שלא יעלים עין מכוחות, שכבר בלא עיון מוצא אותם, פסיק, לבטלם ולהרסם, מבלי לתת להם מקום ועבודה הגונה וסדורה. אם את הכוחות שהוא אחרי חיפוש מצא בעצמו, הוא צריך להוציא לפועל, אז כוחות שבלי לחפש הוא כבר מכיר את עצמו והוא יודע שהוא כזה. אם זה תכונות, אם זה כישרונות, אם זה יכולות וכו'. פה ודאי שהוא צריך לתת להם את הכיוון ואת המקום. מבלי לתת להם מקום ועבודה הגונה וסדורה. מדוע? כי הכוחות מעשה השם הם. כל הכוחות האלה זה רצון השם. זה מעשה השם. ולא טוב יהיה כשיבואו לפעול בלא מנהיג, כספינה ולא קברניטה. הכוחות הם, הם כוחות פעילים. הספינה שטה בנהר, היא לא מחכה לחלה שתשיט אותה, היא שטה. השאלה אם יש קברנית על הספינה או לא. אנחנו הרבה פעמים טועים טעות חמורה בדבר הזה, שאנחנו חושבים שאם אין קברנית על הספינה אז הספינה עוגנת בנמל. לא נכון, הספינה שטה. עכשיו השאלה אם יש קברנית או אין קברנית. אם יש קברנית, התעשות לכיוון. אין קברנית, התעשות לכיוון השני, לכיוון ההפוך.
אבל אמרת, עדיף שיהיה קברנית שהולך לכיוון הנכון מאשר שלא יהיה קברנית? אמרת שעדיף שמישהו יעשה משהו, אפילו אם זה נחשב, תהיה משהו שפשוט...
אני לא אמרתי שעדיף שהיא תיסע לכיוון לא נכון. רק אנחנו באים לקעקע את הטעות, שאם אין קברנית, אז אין כלום. אם אין קברנית, יש שלילי. לא רק שאין חיובי. על הזוגיות, על הזוגיות אני דיברתי קודם. זה דיברתי. אומר הרב, כמו שזה נכון ברמת הפרט, זה נכון ברמת הציבור, ברמת האומה, וכן העניין נוהג בשלמות, או בשלמות הכללית, בשלמות כללית הנמצאת לאומה. עם ישראל צריך לזהות את הכוחות שלו. כשלמדנו סוגיית ישראל, מי שזוכר כנסת ישראל, עסקנו הרבה מאוד בהכרת מהי כנסת ישראל. מי אנחנו? מה הכוחות שלנו? מה הכישורים שלנו? מה התכונות טבע שלנו? מה האופי שלנו? כדי שאותם הכוחות נכיר בהם קודם כל, ונכווין אותם שיצאו לפועל בצורה חיובית, כי אם לא נכווין אותם ונהיה אדישים להם, הם יפעלו, רק בצורה שלילית. הנה, הרב מזכיר כאן כמה דוגמאות. וכן העניין נוהג בשלמות כללית הנמצאת לאומה, שכאשר אין הכוח מוצא את הוצאותו מהכוח אל הפועל באופנים ההגונים, הוא פועל הריסות גדולות. הוא פועל להרס. על כן עלינו לדעת כמה מכשולים נמצאים לנו זרע הקודש ישראל, ממה שאין לנו משתמשים בכוחות הגדולים שנתן לנו השם יתברך שמו. הרי אנו מוכנים לחוכמה גדולה, לגבורה של קדושה, לשירת קודש, לגדולה, ענווה רוממה, עד רוממות מעלתה העליונה של החוכמה, הנבואה ורוח הקודש. כל זה אנחנו מסוגלים. החוכמה היא כוח פעיל אצלנו. זה לא תהיה חוכמה של אמונה, זה תהיה חוכמה של כפירה. הגבורה היא גבורה של קדושה, היא גבורה של עדינות. היא לא תהיה גבורה של קדושה, היא תהיה חציפות, חוצפה הסגה. היא תהיה תוקפנות, וכו'. ענווה, יש בנו ענווה. היא לא תתכוון לכיוון הנכון, היא תתכוון לענווה כלפי העמים. ענווה שלילית, ענווה פסולה. וכו'. זה הדרך. נבואה, אם לא נגלה כוח הנבואה, נהפך לנאיביות. נהפך לנאיבים. ואם איננו משתדלים להוציא לפועל את הכוחות המופלאים והגדולים האלה, אף על פי שמצד שורשם הקדוש של אלה הכוחות הם מסולקים ממנו באבוננו ואינם פועלים כלל, אבל זה לא נכון, הכוחות האלה פועלים, הם פועלים את ההפך, אני מדלק טיפה, ותחת בוסם יהיה מק, פסוק ביוב אמן אותו, יהיה מק באבוננו. על כן אנחנו צריכים לחגור עוז לפי מאות שכלנו וכלנו, וכולי, בקיצור, לזהות את הכוחות ולכוון אותם לכיוון הנכון. אני חושב ששתי הפסקאות האלה, זה בעצם סיכום לכל הסוגיה שלמדנו התורה והאדם, עד כמה לא צריך לזלזל בשום כוח. אני מסכם, מחשבת התורה, חוכמת התורה, חוכמות חול, מעשה התורה, מצוות, מעשה חול. איך כל אחד מאיתנו יוצר את הפסיפס הזה, כפרט, כמשפחה, כעם, וכולי. זה נקרא ובתורתו. ובתורתו יגיע יום ולילה, זה כל אחד במקום המייחד אותו. אני חושב, אם נחבר את זה למה שלמדנו בנציב, ואתה ישראל מאשים לך שואל מאימך, את ארבעת סוגי האנשים, זה בדיוק זה. שמה שהוא מחויב לקט זו, הוא כמעט אסור לקט השנייה. כמו שראינו. טוב, פחות עוד סיימנו את הסוגיה הזאת. מחר אנחנו חוזרים לא מחר, יום ראשון. בעזרת השם חוזרים לסדר ומתחילים עמל תורה. דף 26 הוא שלושה צדדים, כלומר דף כפול ועוד דף אחד. בסדר, לא נלמד את הכל, נלמד את העקרונות ונמשיך הלאה. צריך רק לצלם את זה בלי נצלם. יישר כוח, נפגש בשבת, כן? בעזרת השם.